בוקר טוב לכולם. דור המסכים מספר 2. אנחנו ראינו בפעם שעברה שיש למעשה 3 דורות באפיון הטכנולוגי, כשהטווח להגדרת דור הולך ומתקצר בהתאמה לפיתוחים הטכנולוגיים. והדבר הזה מלמד עד כמה הטכנולוגיה שנראית כלפי חוץ תמימה ושימושית ואפילו מדהימה, היא בסוף שותפה בעיצוב פנים של דור שלם. אז דיברנו על דור ה-X, לידי שנות ה-60 עד ה-80, עידן הטלוויזיה, קצת אחרי ה-80, דור ה-Y, שנות ה-90, 2000, עידן המחשב והאינטרנט, ודור ה-Z, 2010 והלאה, עידן הסמארטפון. ידוע שהמסכים לסוגיהם השונים, כולל את כל סוגי המסכים שיש, אז המסכים מורכבים משני דברים. המסכים מורכבים ממסר וממדיום. ממסר ומדיום. אז מקובל, יש החושבים שעיקר הבעיה באינטרנט ובמסכים זה המסר. התכנים שרצים ברשתות החברתיות, באינטרנט, אלימות, גסויות, רכילות, מציצנות, פורנוגרפיה, כל מה שאנחנו יודעים, זה, יש חושבים ששם נמצאת הבעיה. אבל האמת היא שזה רק חלק קטן מהבעיה. כמה שזה נשמע מוזר, החלק הבעייתי בהרבה יותר זה המדיום. זה הקרחון האדיר שמסתתר מתחת לפני השטח.
מה זה מדיום לבד?
אנחנו נסביר, נדבר על זה הרבה זמן, על המדיום. אנחנו לא נעסוק כאן במסר, כי המסר זה פשוט, ישר רואים את הבעיה. לא צריך להסתבך. אתה רואה איזה ג'יפה יש. איפה יש ג'יפה, אתה מתרחק. צריך להתרחק. אבל המדיום זה הרבה יותר מסוכן. המדיום זה מה שאומרים היום, המדיום הוא המסר. ככה נהוג לומר, המדיום הוא המסר. כלומר, המסר זה לא רק מה שאתה אומר, אלא מה המנטליות של המכשיר. כלומר, לאיזה הלכי נפש ותפיסות עולם, שימוש מוגבר במכשיר, בטכנולוגיה הזו, ילך ויעצב את עולם השאיפות שלך, את הנטיות הנפשיות שלך, את היכולות, את התכונות האנושיות. אנחנו נראה את זה בהרחבה, לא צריך להגיד עכשיו הכל. זה המדיום, זה המנטליות של המסך. כלומר, התהליכים הנפשיים שנוצרים בתוכנו בעקבות צריכה מוגברת.
כאילו, התת מודע
זה? זה לא רק תת מודע, זה מעצב את כל הנפש של האדם, את התכונות של האדם אחרת. אנחנו נראה את זה. נראה את זה בהרחבה. זה לא קל לעלות על הבעיה במדיום. אתם ראיתם את הסרט, מסכי השן. שאלו אותם בהתחלה, או באיזשהו שלב, לא זוכר. נו, אז מה הבעיה? מה הבעיה? אתה לא יודע להגיד בהתחלה מה הבעיה. עכשיו, זה סרט שיצרו אותו גויים, אנשים טובים. עכשיו, לא יודע, ברור שגם גויים, אכפת להם שלא יהיה פורנוגרפיה ולא יהיה כל מיני בעיות כאלה שהם ברמת המסר. ברור. אבל עדיין, יחסית, אין לי שמירת העיניים שם, ואין עניינים, ויש קצת יותר מתירנות. בסדר. אבל כשמנסים להגדיר את הבעיה יותר עמוקה מהמסר, שזה המדיום, היה להם מאוד קשה. למרות שהם באים משם, והם חווים את זה, ולאט לאט, אתה רואה, מצליחים לשחרר את הבעיה שהם מרגישים שיש שם. וגם אחרי שכל מה שהם שחררו שם בסרט, הם עוד לא דגדגו את הבעיות שיש במדיום. לכן הסרט הזה הוא רק פתיח. אם שמתם לב, רוב הבעיות שהעלו שם זה בין המסר למדיום. דיברו על זה שהם מאכילים אותך בידע, שבסוף מוליך אותך למקום של צריכה, כלי וכלכלי, ומעצבים מחשבות של אנשים. הרבה דיברו שם על המסר, קצת על המדיום. ואנחנו נדבר עליו הרבה יותר. אז תמיר ליאון, אנתרופולוג, חוקר תרבויות, היום הוא מאוד מאוד ידוע, מייעץ בוועדות כנסת, יש לו הרבה מהלכים בנושא הזה. אז הוא אומר שבשנים האחרונות אנחנו רואים תופעה שמורגשת גם בצבא וגם במערכת החינוך, שמדברים הרבה, מנסים להוביל תהליכים משמעותיים, אבל בסוף מרגישים שקשה מאוד להניע תהליכים פנימיים. קשה מאוד להניע תהליך, לגייס אדם לתהליך חדש, עמוק יותר, דורש יותר, שדורש סבלנות, שדורש חשיבה, שדורש העמקה. מאוד מאוד קשה. מדברים הרבה, אבל בסוף, איך הוא אומר? אבל בסוף הכל כתוב על הקרח, לא מצליחים לגעת בפנים. אנחנו רואים את זה גם בישיבות ההסדר. היה כנס של ראשי ישיבות הסדר, לפני שנתיים, ודיברו בדיוק על הנקודה הזאת. מה השתנה בעולם שהנוער שמגיע לישיבות הסדר, שיעור א', לוקח הרבה יותר זמן לעבור איתו תהליך חינוכי. פעם זה היה הרבה יותר מהר, היום הרבה יותר קשה. עד שאתה נוגע בפנים, נוגע בנשמה, מצליח לעורר את התהליכים, מה השתנה? מה השתנה בעולם? אז זה כנראה קשור גם לנושא שלנו, כמו שאנחנו נדבר, יש משהו בפנים שתוקע את התהליך. אז זה מה שאנחנו רוצים לראות, מה מסתתר מאחורי המסך, מאחורי המסכים. המסכים מראים לנו אין סוף, אבל באמת גם לוקחים לנו משהו על הדרך. ברור שאנחנו לא נגד הכלי, גם לי יש סמארטפון, לכולנו, אבל אנחנו יודעים כל סוג חדש של טכנולוגיה מחייב, במקביל אליה ליצור איזה מערכת של כללים ונורמות ואתיקה, כדי שהשימוש יוליד תועלת, ולא ההפך. אז כשהמציאו את הרכב, אז במקביל ישר יצרו חוקי תנועה, כדי שהשימוש ברכב לא יגבה מחירים כבדים, שהוא גובה גם ככה. וכשהמציאו פצצות גרעין, אז נולדו האמנות בינלאומיות, כדי לראות איך מתנהלים עם הדבר הזה בצורה נכונה. וכשהמציאו שיבוט גנטי, אז ישר יצרו מערכת אתית שתבוא ותברר את הסוגיה. מתי ראוי, איך ראוי, למה ראוי, כמה ראוי. זה התהליך הנורמלי כשנולדים דברים חדשים. אבל הבעיה היא שכשנולד האינטרנט, ערב שנת ה-2000, זה תפס את האנשים לא מוכנים. הייתה איזושהי התלהבות, כמו צעצוע חדש, שנופל לך לידיים ואתה ממש מתלהב. וכל המין האנושי נכנס למעבדת מחקר, מבלי שאף אחד בדק את זה מראש, כן?
לא, כי אני אומר, כי אז אף אחד לא יודע שזה יגיע ל...
לא, נכון, לא חשבו על זה בכלל.
זה היה כלום.
נכון, אמרו טכנולוגיה, מה רע? מה, באמת ברכה, סך הכל ברכה. לא חשבו שיהיו בעיות. אז אנשים קופצים פנימה, מתלהבים, כולם היו בהתרגשות גדולה. ואנחנו יודעים, יש משהו ממגנט בחוויית הגלישה. יש איזה קסם, שכל דבר שתלחץ, אתה תקבל את כל מה שאתה רוצה. זה קסם. זה דבר שלא היה מאז שנברא העולם. הקסם הזה, הכוח המגנטי שיש בחוויית הגלישה, שמצליח להשאיר בן אדם, גם עם הפרעת קשב וריכוז, ברמה 100, שהוא צריך איזה 10 כדורי ריטלין כדי להקשיב 10 דקות, הוא יכול להיות 10 שעות באינטרנט רצוף. איזה קשב, איזה ריכוז, איזה מיקוד. יש כוח אדיר, שהוא כנראה יותר חזק מכל מה שהיה עד היום, שנמצא שם בפנים. והכוח הזה, שאותו אנחנו צריכים לברר, הסוד הזה שיש בחוויית הגלישה, הוא כל כך גדול, שזה מסיר, זה מסיר ממך את כל ההגנות הטבעיות. זה מדהים. זה מסיר ממך את ההגנות הטבעיות. אנשים מוסריים, ישרים, חכמים, פרופסורים, רבנים, נכנסים לקטע של גלישה, וזה מוריד להם את ההגנות הטבעיות, המוסריות. אנשים מוצאים את עצמם גולשים למקומות שהם לא דמיינו שהם יגלשו לשם בכלל. אנשים רציניים, אפילו תלמידי חכמים, שנופלים באינטרנט בפורנוגרפיה ובדברים, הם לא דמיינו שבכלל הם יהיו שם אי פעם. בני תורה, אנשים, דוקטורים, אנשים נשואים, בכלל לא דמיינו. הם מוצאים את עצמם כותבים בצורה מסוימת, מתבטאים בצורה מסוימת, וכל מה שאנחנו יודעים שרץ שם ברשתות ובכלל בגלישה. הוא בכלל לא דמיין שהוא יהיה שם. הדבר הזה, זה עובדה מדהימה, זה מפחיד. כי בחיים האמיתיים, כל מה שאנחנו עושים עובר דרך הבחירה, עובר דרך החשיבה, עובר דרך השיפוט המוסרי. יש איזה דיאלוג פנימי בתוכנו, לעשות, לא לעשות, לראות, לא לראות. אבל יש כוח קסום בחוויית הגלישה, שמפיל לאנשים טובים את כל ההגנות הטבעיות. ובאמת מוליך אותם למקומות שאחר כך הם מתחרטים. לכן היום הכל, מדברים על זה שהכל זה קטע, הכל זה כאילו צחוקים. היה צוות סיירת אגוז, אלו סרטון שכאילו בצחוקים, החבר שלהם היה למטה, הם היו למעלה, עשו עליו את הפישפו שלהם, עשו עליו צרכים, כאילו צחוקים, עשו עליו, עכשיו יורד גשם, עשו עליו והעלו את זה לרשת, וצוחקים, וכולם מגיבים, איזה צחוקים, כמובן שפטו אותם בבית דין צבאי, בכל זאת, ציירת, צבא, עוד עם מדהים, עוד בכלל הדבר הזה לעשות, גם באזרחות לא, אבל... וניסו באמת להבין, למה עשיתם את זה? למה עשיתם את זה?
הם ראו
משהו. אז יכול להיות שגם הם ראו, אבל כאילו הם לא הבינו מה הבעיה. נכון, הם אמרו, מה, צחוקים? אמרו, צחוקים.
זה לא, זה כי אמרו שזה צחוקים, לא כי הם ראו משהו.
נכון, נכון, הם אמרו, צחוקים. אמורים צחוקים.
תכנס לטיקטוק, תראה שם מה לסרטונים כאילו מצחיקים.
נו, כל מה שעושים
שם. זה לא אומר שהם ראו פורנו, או שראו שמישהו משתיע.
נכון.
זה אומר שהם ראו את זה, פשוט.
לא, למה דווקא ראו?
זה דומה. אבל כזה לא נראה לי יבוא מעצמם, כאילו...
יכול להיות ראו.
אנשים מחפשים איך להציג.
אולי?
מחפשים איך להציג.
מחפשים ריגושים.
נכון.
לפעמים לייקים לתגובות.
נכון, אז באמת היום סקלת ה...
כל הסערות כמו מטומטמים דופקים את הראש להם בתוך מקלות. הם ראו משהו?
נכון, בטיקטוק זה מאוד חזק. אנשים כאילו סקלת הערכים זה מצחיק לא מצחיק. יראו לא יראו, יגיבו לא יגיבו. זה הסקלה שעל פיה, וזה אנשים שאמורים להכריע אם לראות על המחבל או ויש לידו חף מפשע בשאלות קריטיות של מוסר וערכים וחיי אדם. אבל כשהם מגיעים למכשיר, זה מה שאני אומר, משהו בהגנות הטבעיות נופל, ואתה מתנהג אחרת מאיך שאתה מתנהג בחיים האמיתיים. למה זה שונה? נצטרך להבין מה יש במכשיר שמפיל מאיתנו את ההגנות הטבעיות, את ההגנות המוסריות, את החשיבה, את הבחירה, נכון? באמת צריך לברר את זה. כן, זה כאילו עולם אחר, עולם וירטואלי, עולם שלא באמת קיים, אבל טוב, נדבר על זה. אז אם אתם נוסעים באוטובוס בזמן הקרוב או ברכבת, אז תעשו את הניסוי הפשוט, תרימו את הראש מהמסך שלכם. וכן, אפשרי, אפשר. ותראו כמה אנשים לא נמצאים במסך שלהם. עדיף לספור את זה מאשר כמה כן, כדי לספור פחות. ואז אתה רואה כמה לא נמצאים. ו... וואי 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 איזה סוגיה העלית
ברחוב,
איזה סוגיה העלית.
אותי לא מעניין להסתכל.
ראובן היקר, ראובן היקר, זה בדיוק הבעיה שאנשים לא מבינים היום. אני אסתכל בחלון?
לא נורמלי.
לא, כי זה לא מעניין אותי.
לא, אני יודע, אני יודע. זה תולדה של זה, אני יודע.
זה לא תולדה של זה.
זה ראובן, ראובן, תשמעו. זה משהו מהותי. אנחנו נדבר על זה, אני לא אענה עכשיו על מה שאתה שואל. כי יש על זה, אני רוצה לדבר על זה שיעור שלם. אנחנו נדבר על שיעור שלם על שיעמום. האם שיעמום זה בעיה או לא? אוקיי? זה סוגיה. זה סוגיה פסיכולוגית. שהשתנתה בדור האחרון בגלל זה. האם שעמום זה בעיה או לא? אנחנו נדבר על זה. היום התפיסה של האנשים שאומר אני צריך ליהנות כל הזמן, ותמיד שצריך משהו חזק שיעניין אותי, אז ברור שלהיות משעמום זה דבר נוראי. אני כל המתנה, בכל מקום, לא משנה איפה, גם אם זה חצי שנייה, אני שולף. שלא יהיה לי חלילה 10 שניות של שעמום. חצי דקה, דקה, בטח אם זה חצי שעה, אתה אומר נסיעה, מה אני אעשה? אני אסתכל על החלון חצי שעה? באמת, אני מבין אותך. לא, אני מבין אותך. היום...
כמה אפשר להיות מדבר
הרב? אני אדבר איתך, אני לא רוצה... יש לי שיעור שלם על זה.
אנחנו נדבר על זה.
אנחנו נדבר על זה, חברים. אנחנו נולדנו לתוך זה. נולדנו לתוך זה, לא מכירים משהו אחר. אנחנו נדבר על המשהו האחר. בסדר, אני מבין אותך. אנחנו נדבר על המשהו האחר. היום אנשים פוחדים. אדם יוצא מהבית בלי הפלאפון, אומר לו, מה אני אעשה? יש לי המתנה חצי שעה בקופת חולים. אני חייב לצאת עם הפלאפון לכל מקום. מישהו מעלה על הדעת לצאת לאיזה מקום בלי הפלאפון?
לצאת בלי הפלאפון, אני יודע לצאת.
אדם, אדם מאוד קשה לו.
אין איזה משמעות אבל.
כי הוא אומר, מה אני? יהיו מקומות.
אז אני אשב ככה, אוקיי.
אוקיי, אז נדבר. נדבר על זה. אני אגיד לך משפט אחד. משפט אחד אני אגיד לך, אבל עוד נדבר על זה. השעמום זה הזמן שבו נולדים הדברים הכי אמיתיים שיושבים אצלך בפנים. זה תובנות, זה יצירתיות, זה כל מיני דברים שאתה לא מספיק בכלל להתבונן בהם. השעמום שהוא לא נעים ברגע הראשון, ברגע השני והשלישי, הופך להתבוננות פנימית, לחשבון נפש, ליצירתיות, לרעיונות חדשים. פתאום אתה אומר, וואו, דווקא אני מאוד הייתי רוצה לעשות את. אני מאוד רוצה להפסיק לעשות את. אני מאוד רוצה לחשוב אחרת על. למה אני ככה וככה? השעמום! זה המקום שבו אדם פוגש את עצמו. אבל היום שאדם כל רגע כזה הוא ממש פוחד שלא יהיה לו את האפשרות. להשיג את עצמו עוד כמה רגעים בדברים שהם חיצוניים לו בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל פה זה חיצוני לי, אז האדם מאבד את ההזדמנות הכי מתוקה שיש, להיות עם עצמו. אני הייתי נוסע המון ברכבות ואוטובוסים בתור זה, גם בצבא וגם זה, אתה רואה אנשים, טוב, אז לא היה הרבה אמצעים, הרבה דברים בפלאפון, אבל אנשים עם מוזיקה רוק כבד כזה באוזניות, כשהיו חוזרים מהצבא, אתה רואה, חזק, אתה שומע את זה, אתה שב לידו, אתה שומע את זה חזק. אני אומר, כאילו, מה אתה מפסיד? כמה רעש, עד שאתה לבד עם עצמך, כל היום שיגעו אותך בצבא. אמרו לך מה לעשות, תגיע לבית, גם עניינים. בוא, קצת, קצת, תנקה, תעצום עיניים, תנשום. לא, לא, לא אומר שזה רע. אני רק אומר, יש אנשים שלא יכולים להיות בלי משהו. הדבר הזה הוא הבעיה. יש משהו בתרבות שמשדר לנו שאנחנו חייבים להיות מועסקים כל הזמן. אנחנו חייבים ליהנות כל הזמן. תמיד צריך שמשהו יעסיק אותי או יבדר אותי או ייתן לי. זה הפוך מצורת חיים אותנטית, עצמית, שיש בה מודעות, שיש בה הקשבה, שיש בה הרגשה קודם כל של הגוף שלי, הנשימות שלי, המחשבות שלי, הרגשות שלי. יש משהו ברצון ליהנות כל הזמן, התרבות הזאת, שהיא תרבות של התמכרות, כאילו תמיד מישהו צריך להנות אותי ולענג אותי. יש בזה משהו מאוד מאוד תוקע ופוגע בדברים אחרים שיכולים לקרות. אם אני ארשה לעצמי לפעמים להשתעמם. אבל באמת אנחנו רואים, אתם יודעים בעצמכם, לא צריך מחקרים. המחקרים מראים שאנחנו מכורים, אבל לא צריך מחקרים, כי אנחנו מרגישים את זה על עצמנו. כמה קשה לשבת רבע שעה בלי לפתוח, לראות מסרונים, עניינים, זמזומים, זה אתה לא יכול לא לפתוח, לא להסתכל. אתה יוצא לטיול, אתה יוצא לפה, אתה יוצא לשם, יוצא למסעדה, יושב עם חברים בחדר, אתה, כל הזמן זה איתך. נדבר גם על הדבר הזה. זאת ההתמכרות היא קשה, כל אחד בתחומו, כל אחד במינון שבה הוא מכור. אחד מכור לרשתות חברתיות, אחד לנטפליקס, אחד למשחקי מחשב, וכן הלאה. אבל אחד למהדורות חדשות. אבל קשה, כי אין בחירה. למה אין בחירה? כי מתי יש יותר בחירה? אם ניקח כמשל את הטלוויזיה, כשיש לך שתי ערוצים או מאה ערוצים?
מתי יש יותר בחירה?
מתי יש יותר בחירה לאדם? כשיש טלוויזיה עם שתי ערוצים כמו פעם, או טלוויזיה עם מאה ערוצים?
מאה ערוצים יש לך תמיד מה שיעסיק אותך.
אבל זה גם...
לכאורה זה נראה כשיש מאה, לא? תמיד יכול לבחור מה לראות, נכון? יש לי המון אפשרויות. אבל יש לך הרבה פחות בחירה אם לכבות את המכשיר ולעשות משהו אחר. כשיש לך שתי ערוצים, יותר קל לחבות המכשיר. כשיש לך 100, אז היוצרים והבימאים, הכלי הכלכלי הזה, שעניינו לשאוב ולקחת את המשאב היקר ביותר שיש לך בחיים האלה, שקוראים לו זמן, ולקחת את הכל לשם, ולא להרבה דברים בחיים טובים שאתה יכול לעשות עם החיים שלך, כן? אז זה גורם לך להיות כל הזמן שם. כלומר, זה מצמצם את הבחירה ביחס להפסקת השימוש. ולכן, אם תשאלו למשל את ביל גייטס, נראה לי זה היה, כן? את ביל גייטס, שהוא בעצם אחד, תגידו, מבין משהו. אז הוא אמר פעם, התבטא פעם, שהוא אומר, מי שקונה לבן שלו,
שזה סטיב ג'ובס.
הוא אמר משהו אחר. ביל גייטס אמר, מי שקונה סמארטפון לבן שלו בגיל 18, לא מבין כלום בטכנולוגיה. ככה הוא אמר. טוב, 18, מי בכלל שואל אותך? הוא רק רצה להגזים כדי להגיד, הוא אומר, אתם, כמו שהסרט קצת חשף, בקיצור, בפעם שעברה, לא מבינים עד כמה ההשפעות הן עמוקות. עד כמה יש קושי לשלוט ולהיות בוחר אחרי שאתה כבר נולד לתוך זה. מה אמרת על סטיב ג'ובס?
הוא גם אמר שמי שקונה ל...
אמר את זה על טאבלט, לא?
כן.
שהוא המציא את הטאבלט, נכון?
כן, הוא אמר לילדים שלי אני לא אתן אייפדים.
נכון, נכון. כן. כי הם מכירים את עומק ההשפעות ואת עומק התלות וה... נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה.
אני לא צריך אייפדים
כדי לנות תסמוך. כן, זה גם נכון.
לא נפרק בבית.
אז אני מציע ככה בתחילת הדרך, אני מציע בתחילת הדרך, מציע לכל אחד לקחת איזה פסק זמן, כדי שנבוא אל הסדרה בצורה נקייה ככה, לאט לאט נחפש את האיזונים הנכונים כל אחד של עצמו, ולהתחיל לבדוק את עצמו קצת, כמה זמן אני גולש. תרשמו על דף, תרשמו. נכון. טוב, איך קוראים לה? יש הרבה אפליקציות כאלה. סקרין טיים, נכון, יש כמה אפליקציות. תורידו את האפליקציה בתור התחלה, ראיתם מה קרה שם עם הילדים של הפסיכולוגית בסרט? שהיא כאילו, היא אומרת, כל הזמן אני מדברת עם הילדים שלי על הבעיות, והיא תיארה שם כמה בעיות עמוקות במפגש עם המסכים, זוכרים אותה? ואז הראו את שתי הילדים שלה, אז הילד אמר, וזה לא ילדים קטנים, אולי 16, אז הנער אמר, חצי שעה ביום בערך. אז אחותו אומרת לו, בדקתי לך באפליקציה, שעתיים וחצי, משהו כזה. אתם לא יודעים בעצמם כמה הם נמצאים שם. אתה לא יודע. אני כל הזמן עושה את הבדיקה הזאת עם הבן שלי. עם הילדים בכלל. אני אומר לו, כמה זמן כבר היית? הוא אומר לי, 20 דקות. אני אומר לו, אתה כבר שעה וחצי שם. מה פתאום? הוא מתווכח איתי, מה פתאום? קשה לשים לב. זה הקסם, זה המגנט ששם. אתה לא מודע לזמן שעובר, אתה מסתכל, עברו שעתיים, מה, שעתיים אני כבר פה, כן? שעתיים מהחיים עברו. אז קודם כל לדעת את המציאות, כל אחד יבדוק לאן הוא גולש, כמה זמן הוא גולש, כמה פעמים הוא נכנס לכל דבר. אתם תופתעו לראות שאתם, אני מניח, נכנסים הרבה פעמים לכל מיני מקומות וגם בזמן, ואז תשאלו את עצמכם האם זה הכרחי, האם אפשר פחות? האם אני מכור? אם כן, אז למה? אם כן, אז האם זה מפריע לי שאני מכור לזה? אולי לא. כלומר, להחזיר את הבחירה, להחזיר את השיפוט המוסרי למערכת. זה מה שאני רוצה בסדרה הזאת. אני לא רוצה לגרום לכם להפסיק להשתמש בפלאפונים, כי הם דברים נפלאים ומדהימים. אלא להחזיר את הבחירה, להחזיר את החשיבה, להחזיר את השיקול המוסרי לפני שאני ניגש למכשיר, כדי שהשימוש יהיה שימוש באמת יעיל ומשמעותי. כי היום מה שקורה, כשאתה לא חושב וזורם עם זה, אז זה שולט בנו. היום שולטים בנו דרך טכנולוגיה. אם פעם היה צריך שוט, המצרים היו צריכים שוט כדי לשלוט בנו, היום על ידי טכנולוגיה גורמים לנוער לרוץ אל השוט. הם רצים אל השוט. הם רצים אל החנויות, הם רצים אל הבוקימון, הם רצים אל הצריכה, אז הם לא צריך שוט בכלל. לכן המטרה פה זה להחזיר את המודעות, להחזיר את הבחירה, להחזיר את השיפוט המוסרי, זה הרצון שלנו בעזרת השם. אנחנו כל שיעור נדבר על עוד היבט של מדיום, ואנחנו תמיד נשווה. נשווה מה המנטליות של המסך, ומה המנטליות האמיתית שנדרשת בחיים. ואנחנו נשווה ביניהם כל פעם, ולאט לאט זה יחזיר לנו את התבונה ואת הכוח לבחור נכון בעזרת השם. שיהיה לנו שבוע טוב.
שבוע טוב, המבורך. תודה רבה.